יום חמישי, פרשת בולוק. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים של אחד מחברי צוות הנמרצים והפעילים בדיר, הרב שמעון דייטש. בשיחה עם הפותח מספר על חמשת הדברים שמהם הוא הכי התלהב במסגרת העבודה שלו בארגון. דבר ראשון הוא אומר, על זכות לבקר כמובן בבתיהם של גדולי אדמו"רים. במסגרת עבודה בארגון צריכה להצטרף למשלחות שהגיעו לבתי אדמו"רים, להזמין אותם שיפארו בנוכחות שלהם את אירועי הסיום של חלק ג' של המשנה ברורה בתוכנית הלימוד של דפיים והלוכה. הוא מספר שזה היה מדהים שכל אחד מהאדמו"רים שהגיעו אליו הביתה יצא מגדרו, שמו של הארגון דירשו, הביאו מיד נכונות להגיע לכל מקום שהתקיים האירוע בשמחה, בהתלהבות. בתוך הערכה עצומה למפעלות הקברים של הארגון. זכור לו במיוחד, הוא אומר, הביקור במעונו של האדמו"ר מטרזבור מצחוק, שבאותו זמן היה בית שמש לצורך מנוחה. רק שמע דירשו, ומיד החווה באצבע שלו על משנה ברורה במהדורה דירשו, שהיה מונח על השולחן, והדגיש באוזנינו שהוא מקפיד ללמוד מדי יום תדפיים בהלוכה במשנה ברורה של דירשו. שהוא משווה את העריכה המיוחדת של הספרים, של הביאור המוסופי. הוא שוב מספר שהזמינו את הרבה לאירוע בירושלים, אמר שהוא יעשה השתדלות גדולה מאוד. ובאמת, אפילו שבאותו תקופה הוא היה מאוד חלוש, הטריח את עצמו לירושלים, השטריימל, מיד אחרי האירוע מיהר לחזור לבית שמש. שמחת החתונה שהיה אצל הגיס שלו, הרב נפתלי צבי רוטנברג. כך גם ראינו אצל האדמו"ר אחשטריבקין, איך שהוא שמח כל כך על ההזמנה, מיהר להציע שנערך תורה בבית שלו, אם עדיין אין לנו מקום אחר, כפי שבאמת היה בסוף. הדבר השני זה אומר חברי קניין ש"ס, בבית אחד המדברים הרגשים ביותר שיצא לראות בחיי, אורחים ברי אוריון, שנבחנים על הש"ס כולו, אומר שהוא שמע על התוכנית עוד לפני שהוא נכנס לעבוד בדירשו, אבל כשהוא הגיע, נחשף למספרים, פשוט נדים. בבית הכנסת שהוא מתפלל, הבית כנסת של חסידי קרלין, סטולין וביתר עילית, יש כמה וכמה אברכים שנבחנים במסגרת התוכנית הזאת. ומאז שהתוודעתי להיקף העצום של התוכנית, למספרי הדפים שנבחנים, אני מסתכל עליהם בערכה גדולה, הרבה יותר. דבר נוסף זה היכולת לרדת לפרטים הקטנים. אחד הדברים שלמדתי ביתר סט, במסגרת עבודה בדירשות, זה לרדת לפרטים הקטנים. המנכ"ל הארגון, הוא אומר, אמר לי פעם שההבדל בין אירוע יפה לאירוע יוצא דופן, זה הבדל של 10%. הרי כולם מבינים בכל אירוע כיבוד, חמניות, סלטים, מנה ראשונה, מנה שנייה. מה עשה את ההבדל בין אירוע יפה לאירוע יוצא דופן? תוספת של תשומת לב בעוד 10%. באוכל, בתסוגה, בפרטים השונים. 10% האלה, הם עושים את ההבדל בין משהו סטנדרטי למשהו ייחודי ויוצא דופן. מדיר שהוא מיישמים את המשנה הזאת בכל דבר, באירועים ההמוניים ובעבודה שותפת במשרד. תמיד נשקיעים בפרטים הקטנים, מוסיפים עוד 10%. ולכן הארגון מצליח כל כך. למדתי מזה גם לחיים הפרטיים שלי, בכל מה שאני עושה היום, אני אשתדל להוסיף עוד 10% של השקעה. לברוך השם, התוצאות לא מאכזבות. דבר רביעי זה השקעה אדירה לבחורים בישיבות החסידיות במסגרת פעילות מוקד הישיבה. הפעילות של מוקד הישיבה הענפה היא כוללת מענה טלפוני לבחורים שנתקלים מבעיות שונות בחיי הישיבה. כמו כן מופעל מוקד גשמק ולימוד, שמסייע לבחורים למצוא הנאה בלימוד שלהם. בנוסף פעיל במסגרת הזאת פרויקט חונכים רחב וימדים. במסגרתו פרוסים חונכים של אחינו כמעט בכל הישיבות החסידיות. וגם ישיבות אחרות. הוא אומר, לראות את הפעילות הזו זה מרגש. הארגון משקיע המון מאמצים, מאתרים בחורים עם פוטנציאל, מצמידים למחונך ומקדמים אותם לפסגות חדשות. עד שמונים על דרך המלך, עד נישואיהם בשעה טובה. לפעמים גם אחרי החתונה. השקעה היא טוטלית, מנהלי המחלקה מעורים בפרטי הפרטים, שצריכים לשבים מעצם לשיחות נפש עם הבחורים, מחזקים את רוחם, מעודדים אותם להמשיך, להתאמת, להצליח בלימוד. ואת רואים תוצאות יוצאות דופן. לא בחינם, כל המשגיחים וראשי הישיבות החסידיות מערכים כל כך את פעילות הארגון, מסמכים לכל הצעה שלנו. אנחנו נמצאים כמעט בכל ישיבה חסידית בירושלים, ועוד היד נטויה בזאת. והדבר החמישי זה המהפכה האדירה של הדפרים בהלוכה. הוא אומר, אולי נדוש קצת לדבר על זה, זה ברור שכל מין שעובד בדיר, שהוא מסתעל ומתרגש מהמספרים המתאימים. אבל בכל זאת הוא אומר, אני לא יכול לדלג על החלק הזה. המהפכה של הדפרים בהלוכה פשוט אדירה, חובקת עולם. כל מקום שיש יהודים שרותו רב מצווה, זה שיעור בדפרים בהלוכה. מספר הנבחנים עולה בהתמדה, מספר השיעורים גדל בכסף מועץ. יוצא לי הוא מספר לא פעם ולא פעמיים לבקר במגדל המבחן של דירשו, בשיעורי הדפרים בהלוכה. כל פעם אני מתרגש מחדש לראות הענות הנרחבת של הציבור לרעיון הזה של הדפרים בהלוכה. אנשים צמאים ללמוד עוד ועוד הלוכה, כל אחד שמצטרף ללימוד, הלימוד הזה מביא איתו בהמשך גם חברים במשפחה נוספים. מהפכה הזאת הגיעה לכל העולם, ובדיר שיודעים שהיא יחסית ידיים מתחילת הדרך, כי היעד הוא להגיע לא רק לכל מקום, אלא כל יהודי, שלא יהיה אדם שאין לו לימוד קבוע של הלוך מדי יום. אנחנו נמצאים כאן ומסכם, משקיעים את הכוחות להשלים את המהפכה, את המהפכה אדירה בעזרת השם. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים רבותיי. עם המוהל שעשה עיר ותחומים באמצע כביש 35 כדי שיוכל למול תינוק באיתו בזמנת. זה מאמר של הרבי נחם הלוי. הוא מספר שעד לא מזמן, לפני שהוא הצטרף לשיעור בדפיים בהלוך, במסגר הדיר שהוא, שאוכנים עכשיו בחלק דל בלכו סירוב בתחום שבת, הייתי בטוח שכל ההלכות האלה נערו רק גזען בסמי קדש. נכון, היו לי ידיעות באיזה פינה במוח על תחום שבת של פעמים אמור. עוד כמה מושגים דומים. ידעתי שיש גם ועד העירוב. אפילו הייתי מקבל תזכורת פעם משנה בקיץ, שהייתי נוסע לשבת למושב, ביציאה למושב ראיתי שלט גדול עד כאן תחום שבת. היה גם פעם ששמעתי שבחוץ לארץ עושים עסק גדול מעירוב בתחומים. יש מחלקות בין הקהילות לגבי טיב העירוב והטלטול שמותר בנו שם. הבנתי שזה המאמיץ וסטלוז בחוץ לארץ. רק רוצה לקוות שרק אני הייתי בור במארץ כזה, וכל מה שקורה עכשיו השורות האלה, או שומע, מצטלם מעוצמת חור שהיה לי בהשכלה התורנית הבסיסית, אבל בסדר, אם לא לומדים, לא יודעים. ולכן הוא אומר, שבהשראת ההתחדשות ללימוד התורה וחג השבועות שעבר עליהם לטובה, זכיתי להתחיל להשתתף כל יום בשיעור יומי, קבוע מותג בדפיים בהלוכה, אז פתאום גיליתי שהלכות עירובי זה דבר חי גן השם, ונגיע לנו ישועות ממש, לפחות לכל שער הלכות שבא הסציצית, ועושה בכל הבריר כזה פייר. לדוגמה הוא אומר, לפני שבועיים, כשלמדנו יחד עם כל בית ישראל, סימן שצדיק א', בשולחנו, שמופיע הדין, שכדי לעשות שתפובו, צריך לזכור מנוח את החלק שלו. המגיצ'ור הסביר בטוב טעם, שבזמננו אפשר לזכור מהעירייה או מאנשי משטרה, שיש להם כביכול רשות, להיכנס לבתים מזמן חירום, ולכן הם רשים להזכיר את כל מבואות העיר. כן, הוא מיד נותן מסוגריים, אני תקווה שהוא מביא במידה קצת דברים. הוא סיפר שהוא יודע לדוגמה על ערים מסוימות, ואולי זה כך בכל הערים, שרב העיר הולך פעם משנה, חותם חוזה עם ראש העיר, מפכ"ל המשטרה, כדי שהעירוב יהיה מושלם מכל הבחינות. אפילו עושים איזה השקת כוסית לרגל המאורע. שמעתי את זה, הוא אומר, פתאום נפל לי הסימן, יש פה הלכות שנוגעות לכל אחד ואחד. גם מזמננו אנו, מדי שבת ושבתו, חייבים ללמוד אותם בשביל לדעת את הדרך של חובה. השבוע אומר, קיבלתי עוד תזכורת מעניינת. זה רק כשדיברתי לתומי, שיחת רעים עם ידיד מהעבר, הרב חיים מצליח, שמתגורר בקריית גן, שם הוא מוכר בקהילה בין היתר כמוהל מומחה. הוא אמר לי, מנחם, אתה חייב לשמוע סיפור שקרה לי לאחרונה. הוא מצפה שמוציא שבת פרשס בעלי שכה, מקבל טלפון שגרתי. מאבא שמבקש ממני להיות מייל בשמחת הברית, לבן שלו בשבת הקרובה. אני שואל אותו איפה הברית, הוא אומר לי, יישוב שדה מוישה. שדה משה, זה בין קריאת גת לקיבוץ לחיש, מרחק הליכה של 3 שעות. התחלתי מיד לברר לגבי תחום שבס, אני מוצא את עצמי לומד הלכות עירובין, דיני תחום שבס, הלכות שיטה מרשות לרשות, חשובי מרחקים וכו'. תוך כדי, אני מתנצל למור דאסרה, הגאון אומר שאבלין שליטה. לברר עד איפה התחום השבת בעירוב שלנו. הרב שליטה מקשר אותי עם הרב משה ברלין, מהמרכז לעירובין בארץ הקודש. שליחי המרכז בדקו באמצעים טכנולוגיים עד איפה התחום שבת באזור קריית גת לכיוון בית שמש, ואז גילו שהשכונה החדשה שבנתה לא מזמן, כרמי גת, מקרבת אותנו ומביאה אותנו את גבול אלפיים אמו של התחום שבס, ממש עד הכניסה למושב שדה משה. אלא שכאן הוא אומר, נתקלתי בבעיה נוספת. המושב היה בלי עירוב בכלל, את המושב שדה משה, אם אין כן יהיה אסור להמשיך ללכת מתוך המושב. עד הבית הכנסת שמתקיימת בעברית, וכך בהורת המרכז לעירוב ורב העיר שליטה, הייתי צריך להניח עירוב תחומן ביום שישי בצהריים, כן, שזה שיעור מזון שלוש תעודות, באמצע כביש, באמצע כביש 35, כדי להעריך את תחום ההליכה שמותר בשבת, כמובן הוא מוסיף. זה לא התיר לי לטלטל בתוך היישוב, אלא רק להמשיך בדרך. הסיפור הזה, הוא אומר, גרם לקידוש, לקידוש השם, במיוחד בקיבוץ שחלק מהחברים שלו עדיין לא שומרים תורה ומצוות, באופן מלא לעת אותה, שירות המאמץ הגדול והאנרגיה המרובה שמשקיעים, כדי עוד יהודי יזכה להיכנס בעברות של אברהם אבינו בעיתו בזמן. זאת אומרת, זה עד כאן אומר הרב מנחם הלוי, הסיפור המרגש, מידי הרב מצליח, וזו רק עוד דוגמה פשוטה, להחשצות של לימוד הלכות תחום שבת. אז נסיים את הדברים שלו בקריאה, רבותיי, אל תעססו. צטרפו עוד היום לתוכנית הפעמים בהלוכה של הארגון. ארגון דירשו, שאגב בתקופה הזאת גם באים מאוד לקראת הנבחנים במגוון דרכים בגלל הקושי שיש בלימוד ההלכות הסבוכות האלו בלתי מקורות. מניסיון הוא אומר, אתם שמרגשים בלימוד הלכות חדשות בלתי מקורות, הוא טעם נדיר ומיוחד במינו. ונסיים כמובן בברכת הצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. מה יש מדהים שסיפר רב הצדיק רבי צבימאייר זילברברג שליט"א? מספר שבני המשפחות והחברים של רב מוישה, רעייתו, הציבה היטב את הזוג הצעיר שכבר מזמן לא צעיר, הם יחשבו אהודים ואהובים גם אצל כל המכרים והחברים, ולכן ההצהרה שהייתה להם הכריבה לכל כך הרבה אנשים, כבר יותר לעשור חלף, ועד שבא בברית הנישואים ועדיין לא זכו להיפקד. בזרע של כיום, בני המשפחה המורחבת הרבו להזכיר את שמות בני הזוג לתפילה, גם הזוג לא פסק מלפעול בעניין. שלכל אורך תקופת ההמתנה הממושכת, עומד לצדם סגן רפואי בכיר ומוכר. שממש התפרצת איתם ברחבי הגלובוס, פתח להם שערים במרפאות ייחודיות. היה מורה בפרטים כדי להכיש את הישועה, אבל השנים חולפות וישועה עין. ואז הגיע יום דרמטי במיוחד, זה היה תקופה אחרי שחזרו מחוץ לארץ, למסע מתיש, שנערך מאמץ מורכב בתקווה להביא הישועה המיוחדת. ואותו מגיע התוצאות, העסקן היה מטפל מחד לגרד שגם הפעם, למרות ההשקעה האדירה, היה נסתיים בכישלון מעדד, כואב וצורף. פנים נפולות הוא מתקשר לרב מוישה לבשר לו את הבשורה הקשה, הוא התחיל בדברי עדות תמיכה, אבל הוא נאלץ גם להגיע לחלק של העובדות. רב מוישה אני נורא מצטער להודיע שזהו זה, עשינו כל מה שאפשר, הפכנו את כל העולם. דיברתי עם הרופא לנוכח התוצאות והוא פסק את סוכו, אמר שאין סיכוי, אין סיכוי בעולם. טוב, הוא הניח לרב מוישה להקל את הבשורה הקשה והבטיח להתקשר שוב עוד כמה ימים. אבל כבר למחרת מתקשר אליו ומושה בנושא אחר לגמרי. הוא מזמין אותו לסעודת סיום מסכת שהוא עורך בעוד כשבוע. הוא אומר לו, מאוד חשוב לי שתבוא, כי ידענו כבר, אנחנו מכירים היטב אחד את השני. אני מזמין את כל בני המשפחה ואתה כאח לי ממש. טוב, אפילו שאין לי תטוב בידיו, העסקן יזדרז למעמד הסיום. כמו כל יתר בני המשפחה, בלי לדעת על מה הסיום ועל מה נערך את המסיבה. ואז אחרי המנה הראשונה, ביקשו כל האורחים לשמוע את הסיום. איזה מסכת אתם לסיים? למוישה מילא פיו מים, ונגרש לעסקן שמלווה אותם שנים, ולחש לו באוזן, אני מבקש שתקום, לצפר את הקביעה הרפואית הנחרצת ששמעת בעיני רק לפני שבוע. מול כל הקהל. כאן היה בהלם, שאל אותו, מה? אתה רוצה שאני אקום ויספר על הסיכוי האחרון לישועה שלך שאיבד בעינינו? אתה באמת מצפה שאני ככה יעשה? אמר לו, כן, לחץ עליו, טוב. הוא נעמד, והוא אומר, כולם, כולנו יודעים את סיעת יגונו של רב משה ורעייתו, נוכח ההמתנה ארוכה לישועה. הוא בקש ממני לספר לכם שלפני שבוע חזרו התוצאות, עם מהלך מאוד מורכב מסיבך שערכנו מחוץ לארץ, התוצאות היו, ממש היה ניתן לחתוך את המתח בסכין, למשש אותו בידיים, כל הנוכחים ישבו פעורי פה, אף אחד לא חשב שהנושא יפתח כאן ועכשיו על השולחן הסעודה בכל גדול, איתו אוזניהם ושמעו את העסקה מצטט במילה, במילה, שכאב עצור זועק מכל מילה. דבר המומחים הוא אומר, אין מנוס מלקבוע בצער שעבד הסיכוי האחרון. הייתה דממה מרתיעה, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא העיז לפצות פה. את הדממה ששיער רב משה בעצמו כשהוא קם וחיז בהתרגשות, כשדמעות נוצצות זולגות מעיניו. ובכן רבותיי, לנוכח הדברים האלו, אני עורך סיום הלילה, סיום על מסכת ההשתדלות. סליג הלוך מסכת השתדלות. ובעמד הזה אני מודיע כי סיימתי עם כל ההשתדלויות האפשריות. הם לא הניבו פרות, ומרגע זה אני רק כדי בו ירואי לו. עד עכשיו עסקתי בהשתדלות, בהתרוצצות חוצת גבולות. עכשיו במעמד הזה, אני מסיים את מסכת ההשתדלות ומפקיד את התיק שלנו בידו הגדולה והרחומה של אבא שלו שלנו. סיים את הדברים הקצרים, יצאו להגיש את המנה העיקרית, כולם היו עמומים, מופתעים. הדברים שלו ממש שתקו אותם. את המבוכה וחוסר אונים רבי שפתר די בקלות, שהתחיל להגיש בשר ועופות, שמחה וטוב לבב, סעוד הסיום. טוב, הסעודת הסיום הסתיימה בסופו של דבר. כולם התפזרו בתחושות מעורבות של אלם, הערכה ורחמים, שלובים זה בזה. אבל איתה לא חלפו 11 חודשים, והוא הזמין אותם לעוד סעודה. הפעם הרבה השמחה זה היה סעודת בריס מילה, לגנות חורו, שנולד בשעה טובה. לכל השתדלות חיצונית נוספת, לכל עזרה במאמץ. כשתמה מסכת ההשתדלות, התעזרו רבו שברעייתו רק לביטחון באמונה בהשם, וזכו לראות את מוסיו ונפלאותיו לנגד העיניים שלהם. הסיפור הזה סיפר כאמור רבי צדיק יצמיה זילברברג שליטה, שנועד לגלות לנו, שכל מה שנוצר כאן בעולם, כל הסט שאנחנו מגיעים אליו, כל ישועה שאנחנו זוכים לה, כל מידיו של בי רואי לו, כל ממנו ידברך. אנחנו משתלים בכל מה שאנחנו עושים, כי זה הציווי שהוטל עלינו, אבל אנחנו לרגע לא חושבים שזה מה שמביא לנו את הישועה, אלא רק בי רואי לו בלבד. ככל שנדע זה בבהירות ובאופן מוחלט, ככל שנדע לשים את הגבול ההשתדלות שלנו להשקיע הרבה יותר, ומי שבאמת נותן לנו את ההצלחה, אנחנו נזכה באמת שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו מטבעו, ויעטרנו בשפע הטוב ועוברו. זה דברי נפלאים שהתפרסמו באמנתי והזמי או ובא בגיליון כבול השעה בזכות הסתף שניים. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע כי מראש צורי מירנו. יש פה דברים נפלאים שהתפרסמו בדיוקנה, מערב ומשה ויטו. רש"י מביא את התנחומה, שאומר, אני מסתכל בראשיתם בתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבוהות, על ידי אבות ואמאות. מספר רב משה ויטו, שבילדותו הוא זכה להתלוות לאבא שלו, שנסה ביחד עם הרב צדיק, רב הרשי פינקוס שליטה, שבעצם תלמידו ואחיינו, של הגאון רב חיים פינקוס שיינברג זצ"ל, בשליחות של הרב שיינברג, למורן הגרשה זרבך, זה היה בעניין הנידון על עצמות, בעצמות בחמין של שבת, בצ'ונק, עם דדים בפני עצמם לעניין הבישול שלהם. נפקמיני להחזיר אותם, סליחה, נפקמיני לחזור, כיסוי של הגדרה בליל שבת, לפני שהעצמות לגמרי התרגשו והתגשו. שכידוע בעניין הזה, בעצמות של אופר, רב משה פשטי מותיר, חמזן נאור חכמר. אחרי שאבא שלי וידידו, וגידון אל סיימו להעביר את השלחות למורן הגרשה זרבך, נרמז לו שאנחנו הילדים, אני ובניו של, של אותו אחד, רוצים תמונה מזכרת לי תוך ירושן זלמן. מה מדהים הוא מספר, שירושן זלמן, כל הגדלות העצומה התרצה מיד מתוך הנבא מפוארת, ונעמד ככה לכמה תמונות במרפסת שלפני הבית שלו. הוא ממשיך ומספר בעניין הלווה והחצת, שמה הדבר נפלא מרבי גבריאל יוסף לייבש, כדי שבאחד משמחות הנישואין, רב חמזמן ראה שהמחותונים מולכים את החתן עם מתקן מיוחד שמונע לחלוטין את הנזילה של הנר על הבגדים. אחד המחותונים היה מומחה לזכוכית, חידש את זה. אז כשהוא ראה אותו, הוא ביקש ממנו קרוב משפחה של המחותן, כן, רבי גבריאל יוסף לייבש, שיפנה אליו ויבקש בעילום שם הזמנה של 8 סטים כאלה של מנורות למנע טפטוף הנר על הבגדים. רבי גבריאל ענה לו שאם הוא לא יפרט את שם המבקש, הוא לא יסכים להכין את זה. ובכל שרבי שמזן הסכים שיזכיר את השם שלו. באמת הוא הכין, הוא ביקש, הוא הכין מספר גדול של סטים. כשזה היה מוכן, אז רבי גבריאל יוסף לייבש הודיע לרבי שמזן שזה מוכן, הוא ביקש שיבוא הביתה, יכול לקחת את זה לחשבונו. יחצה את זה בכיסוי טוב שאף אחד לא יראה, כך הוא עשה. ואז רב של זין פנה לאחד מהמכרים שלו וביקש ממנו שיפתח גמר שכזה מוצר. שבאמת מכאן ואילך הם סייעו רבות להורי חתן והורי כלה לשמוע על הבגדים. מה זה התפרסם הפטנט הזה? ובזה התחיל להיכנס בכל שמחת נישואין להשתמש בכזה דבר. יום מן הימים הוא מספר, הוא הצטרף לרכב של אבא שלו. אף שרב של זין מנר בוח דוב. קורת הכרת הטוב על העזרה בנסיעה הזו, אמר, אני אספר לכם עובדה לא ידועה לחי הדגול. אספר שבשכונה, שרב שמזן מתגורה על מנה מטפלת בילדים, שזן מאוד השתדל לסייע לה בתחום הכלכלי, ואחד מהימים נכנס לה אחד מעוזרי הסיעה וטען שהוא ראה את אותה על מנה, קנה בשוק פירות בתחילת העונה שמאוד יקרים. אז אולי היה כאן רב, אולי היה כדאי לרמוד לה לחסוך. ענה לה רב שמזן בתמיח, הרי מסכנה העלובה הזאת שאין לה הנאות רבות בחיים, אין לה בעל ויסורים נוספים מלווים את המצב שלנו. לפחות יש לה את ההנאה מהפירות בתחילת העונה. גם את זה ניקח לה. פעם הוא הגיע ומספר לברית מילה שנערכה בינום הכיפור מסוכס, זמן די לחוץ. שוזן אורבך הגיע להיות שם סנדק. הזמן הברית התאחר והתאחר, חיכו למועל לאחד הסבים, והוא אומר, הוא מספר שכמראה פלא, מול העיניים שלה הייתה מלוכס הנפש של שם זלמן, שישב כל הזמן המחיס הזה, מלוכת הנפש, בלי שוב סימני קוצר רוח. הפעם האחרונה שפגשתי אותו לשנה לפני הפטירה, אחרי השתתפות בשמחת נישואי אחותי, אומר, זכיתי לראות דבר פלא. שזלמן פסע מדרכה, כשהגיע לסוף המדרכה והוא רצה לרדת לכביש, אז הוא התקשה קצת, הוא תפס ביד אחת של אלה שליוו אותה, זה היה... דומה, הוא אומר, כי מדומה רבי יוסף שוב. אבל עד השנייה הייתה פנויה. הוא אומר, רציתי לעזור לו, הגשתי יד לעד השנייה שלו לעזור לו, אבל הוא סירב בכל תוקף. התאמץ לנסות להסתדר בלי עזרה נוספת. קרד את היד. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, אפס קוצר ותירה. יש פה דברים נפלאים שצפר הרב רפאל ברזון במוסף שבת קודש. סיפורה המדהים של סבתא סוניה. הוא מספר על עצמו כדבי נטליה. הוא ביקר בסוכה, ביקרה בסוכה של ההורים שלו. אישה מבוגרת שעלתה מגולת רוסיה. כינו אותה משום מה סבתא סוניה. הוא אומר משום מה, כנראה שלא קראו לה ככה. שכן, מי יודע. השם המשפחה שלה היה קץ על הסיפורים המדהימים שקראו אותה ברוסיה. חלק מפחידים, בטח ילדים. וכעבור שנים הוא קיבל את זה, הוא אומר, קיבלתי חיזוק לדברים שלה, מהתבטאות נדירה של רב שמזן אורבך ביחס לסיפורים שלה. רב שמזן אמר, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להאמין לסיפורים האלה. כי ליהודים ברוסיה, הקדוש ברוך הוא עושה דברים שמעל הטבע, כשהוא להחזיר אותם אלינו. כי יהודה ועוד לקרוא, הצטרף לדבריו אחד מגדולי חוקרי הנפש, שדיבר איתה ארוכות, עמד על טבעה והזכיר שלא, והסיק שלא מדובר באישיות בעלת נטייה לדמיון. והוא מביא פה את אחד מהסיפורים, הוא אומר, תכן שאני לא מדייק בפרטים השונים, אך עיקרי הסיפור והפחד שניבט בעיניה, שסיפרה בתיארה, זכורים מכאילו זה התרחש הרגע. מספר שבמקום המגורים שלה התגברו כמה משפחות ביחד, לכל משפחה היו חדרים נפרדים, אבל המטבח והשירותים המשותפים, המטבח והשירותים המשותפים. במרוצת הזמן החלה אחת השכנות, גויה שהייתה עוסקת בכישופים לא פחות, אחות הטומאה, לרדוף את החיים שלה. אתה מפחידה אותה, גומרת לצער. פעם אחת היא מספרת, היא שמעה רעש מהחלון, הפנתה את ראשה לכיוון, והבחינה בראש של חתול, עוד לפני שהיא הבינה איך מסוגל חתול לעמוד ככה, מול הזכוכית התהפכה הדמות של החתול לפרצוף של אותו שכנה מרושעת לא פחות. טוב, מבועלת כולה, תבנה את ראשה בקרים. השכנה המרושעת המשיכה ברדיפה של היהודי, לא יודע, וברדיפה של היהודיה, וזאת היהודיה לא יודע איך לפתור את הבעיה. מי פעם הייתה עושה את עצמה הידידה הטובה ביותר, נחית לבקר אותה, והיא אין בידה להושיע. הידות ברוסה הייתה רדופה הצוואר, לא עליה מי להתייעץ. אומנם באחד הימים סיפר ליהודי שיש ליהודי מערכת הגנה, חניקת מזוזה, פשט לפני בסתר לפלוני אלמוני שיודע לכתוב מזוזות. תבקש ממנו, כמובן שהיא פנתה לה במהירות, קנתה מזוזה, כל מחירה שווה בשביל אותה מערכת הגנה, היא אומרת. ואז הוא אומר, באותו יום הגיעה המכשפה לביקור, שאיכה והתחילה כמו תמיד לצאת בתוך החדר שלי, אבל אז היא נעצרה בפתח של החדר והתחילה לגור במה עשית פה? יש פה משהו שמפרע לי מאוד. והיא צעקה וצעקה, והיא נוכחה על הדעת סבתא סוניה, שהמערכת ההגנה היהודית העתיקה עובדת נפלא גם כעבור אלפי שנות ייצור. והוא מביא פה את הלשון של הספר סידור של שבת על השם שינדלידות שפועל בקרב הארץ להיות כל סיטרה, כל סיטרה אחר ואחרי זה חטונים נבדולים ונפרושים ומסתלקים ובורחים מפתח ביתנו. וזר לו יקרב ועולנו כמו שכתוב בכוונות האריזל, מצוות מזוזה של הטריקון של השם הזה, שינדלידות, שוימר דלתת ישראל. בילום ממשיך הרב פייברזון את המאמר שלו. בילום רוצה לפגוע בעם ישראל באמצעות הכשפים שלו. בוא לו כמעלה אותו לבמות ולבמות בעל, משם הופכים בילום בקצה העם. של אורחי עם הקדוש שלה, גמור בטייניס, אומרת שהעננים היו מחסים על ישראל, לא ימרים לעין. אז זה אומר אורחי עם שבילום מצליח להציץ לישראל באמצעות כשפים שהיו עושים בציפורת, ואברהם גלה אותם. יש כוח במחשפות לעשות ככה. והם גילו, הם חוסה בענן. אמנם למרות כוח הכישוב, לא הצליח בילום לגלות אליי את קצה העם, אבל לא את הצדיקים וגדוליהם, והם מזכירים תקבעותו של רב שלמה זלמן, שיהודים ברוסיה זכרו לגילויים מיוחדים. גם בבית רגיל לא ניכר כוח המזוזה באופן מוחשי. הרי שלאותה אישה ברוסיה השפיע הכוח בגילוי בחוש, עד שגם כישוב לא יכול לפרוץ את זה. ממש כשם שענני הכבוד הגנו עליו ישראל מפני הכישוב של בילום. ואנחנו ממשיכים עם יום דהילולה, היום זה יום דהילולה של הגאון רב חיים מרדכי יעקב גוטליב, בעל היוגל יעקב, אב בקהילת קודש מישקולץ. זה דברים שהובאו בהקדמה של הספר יוגל יעקב. זה הובא בגיליון שבת ושבתו על ידי מחזיק עד אז באנטוורפן. הוא אומר שהוא רוצה לציין דבר מעניין שהיה עד ראייה, הבן של היוגל יעקב, רבנו היוגל יהודו. הוא היה בא אחרי המלחמה במחנה פלדופיל, יחד עם רבי מקלנדנבורג, שגם הוא יכול להעיר את שלו השבוע, בסוף השבוע. היה שם מסתף של קשר את השבוע המחנה, והנה בליל סוכות הראשון בסוף התפילה, בא בבעלה רב חזקאל סמט, שהוא היה מונה על בסתיו שלי, ואומר לרבי מקלנדנבורג שחתיכה, שלא הייתה מנוכרת מחלב ומגדעון נושה, נפלה לתוך הגדרה הגדולה כשהיא כבר עומדת מוכנה למאכל לכל יושבי המחנה. אמר לה הרבי שאין לנו כאן ספרים, הוא לא יכול לענות. שלח אותו ליוגל יהודו. נכנס ליוגל יהודו לבסתיו שלי וישיב על אתר את התשובה הנכונה, שהמאכל מותר. אמר זה רמה מפורש בסימן צדיק א' וירדה. חזר באלפי לשון השולחן ערוך. טוב, הרי אם קודם שמע את זה, אז היה ברור שיש לו את השולחן ערוך ליוגל יהודו, והוא ביקש. הוא ביקש אם יש לכם את השולחן ערוך, אז תנו לי בבקשה לעיין בו. הוא אמר בקצרה, אין לי ספר שולחן ערוך. פסקתי את זה מהזיכרון. הוא סיפר שהיוגל יעקב ציווה עליה לשנן, האבא, שכשלמדת הלכות האלה איתו, ציווה עליה לשנן דברי הרמו האלה, והוא אמר, זה עוד יבוא לך לשימוש. אפשר שתמצל אותך השאלה כזאת וכזאת. הוא אומר, זה היה ממש השאלה שבאה לפנינו עכשיו, ולכן כשאלת את השאלה, נזכרתי בדברי הרמ"א, וככה יכלתי לפסוק בדבריו. ואנחנו ממשיכים סגולות וישבות, הקבלה שהייתה בידי מור מהרב קוטלר זצ"ל, מהחפץ חיים. סיפר את זה במסל מאיר וורצפריגל, שהוא שמע מרבן קוטלר, קבלה מהחפץ חיים שהמלחמה האחרונה תהיה התחלת הגאולה, בתואר האמיתי שמובדל ומוצק מהגויים, אין עליו שום שליטה. אוקיי, כן זה אמר המשגיח, יש לו קבולה, יש לו פיש ומשלם דיסקין, עשר פלודריס. שבמלחמה האחרונה לפני בית המשיח כל הרל חיין ינצלו, מה זה הרל חיין? מי שמובדל מהעמים. הוא ביאר עכשיו שלא מדובר על אחד מילה מדבוב. גם מי שמובדל מחוקות הגויים, אלו שייכות עם התרבות שלהם, הלבוש שלהם, עיתונים, מוזיקה, ספרים וכדומה, המונתק מהם, אז מה לקודש בו, החלטה שלי, והוא נמצא ברשות אחרת, ואין שום שליטה עליו. דברים שהתרסמו בלקט רשימות החנוכה, והוא בא בגיליון שבסוירו, מהזמן האחרון. אנחנו משיכים דפעמים בהלוך, אנחנו עושים בצלמי אנשים צדיק, זה נסיף של דלף. השואל חלוץ מחברו לשבת, התחום של החפץ נקבע לפי תחום של השואל ולא לפי תחום של המשיל. אם לא דיברו מראש, מי ייקח ממי, אלא השואל בא בשבת לשאול את החפץ, גם הוא רגיל לשאול את החפץ הזה, התחום לא נקבע על פי תחומו של השואל. אישה שבשלה ביום טוב וגילתה שחסר לה איזה משהו להשלים תבשיל, להבטא אותו מהשכנה, אז אם מדובר מצח משמעותי שאפשר להכיל אותו, אז התחום של התבשיל נקבע גם על פי התחום של השכנה. ואם מדובר מצח שאינו משמעותי להשלמת התבשיל, וזה רק תוספת, אז זה נקבע לפי התחום של בעלת התבשיל. עכשיו זה שייך לשני אנשים בשותפות, התחום שלו נקבע לפי תחום של שני השותפים. אבל בדבר ובמאכל ובמשקה, בדבר שניתן לחלק אותו, שחילקו אותו בשבת, אז התחום של כל אחד מהחלקי נקבע לפי התחום של השותף. כי מחשבים את המחשבים שכי החלוקה נעשתה לפני כיסת שבת. אבל בבהמה ובעוף ששחטו ביום טוב, גם נחשיב את זה, כאילו זה בוטה לפני שבת, כיוון שבפועל כל חלק בעל החיים מוסיף לנוק מהחלק האחר, אז שם אפשר להפריד אותם, והתחום נקבע על פי התחום של שני השותפים ורבים חולקים, ובשעת צורך גם ניתן להקד. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, חפץ שייך בשותפות לכמה אנשים, או שכמה אנשים שחרו או שעלו בשותפות, מותר לטלטל אותו בשבת רק בשטח הכלול בתחום של שבת של כל השותפים. ומה שנמסרה לרועה נקבע התחום שלה על פי התחום של ההורה, אפילו אם זה רואה גוי, אפילו נמצא בשבת עצמה. ומה שמסורה לאחרות של שני רואים, אז התחום נקבע על פי הביילים, כי זה מראה שהוא לא רוצה להעביר לרשות הרואים. דף רואים איתנו דבלי, האם בורות ונקעים נחשבים כחלק משטח הקרקע, ומה הדין של המקדיש את שדה הוא חודש לפני יובל, ומה ההסדר הטושן? וכך ולא תשימה נלמד היום מסכת תכן דף כופי, ולקראת סיום החפצים בחיים. הסעיפים שנלמד היום חפץ חיים יומי, הוא מעריך בדוגמאות את דיברו אלה שנור האסורים שהמחשוב בהם נפוץ. ושום חוסר ידיעה, הוא מביא דוגמה אחת על אחד אמר אותו מתחום, שהוא לא חכם כל כך בתורה, לא יודע כל כך לסת הלכות, ובזה מעט כבודו, יורד למחייתו. עבור מסופים מביאים בעניין את זה את מה שכתב בדאסטוירה, בפתיחה ללכות ריפה, שאם הוא ירורי רואה להקל, ומישהו אחר רוצה לחלוק עליו, אז שקול תחוד התאורה של המראה הראשון כאפסת מרובת. ולכן במקום שמטילים בהפסד מרובת צריך להקל גם כאן. והוא מביא עוד בשוט מריהו שלא ראוי לחלוק על הוראה של מראש, צריך להקל בגבר מסעם ביסורת הרבונו. ושכבר את הנדחוך אם הוא עשה מהתורה, והיסור הזה שיקל בו במדי הרבונו. צריך לחוש לביזיון את הנדחוך אם שיש בזה חילול השם, חילול כבוד התורה. לגבי אמירה את הנדחוך שאין כוחו, בין רק בקירס, שיש לנו גיוד בעניין מסוים. אז הוא בא בדעת סיודה שנראה שהתיר החזניש להגיד את זה. אלא שבזמננו כמעט אין תמיד חוכם שראוי לומר דברים כאלו, שראוי לומר דברים כאלו תמיד חוכם אחר, בגלל שנצמעתו מאוד חכמי הדור האמתיים שההוראה שלהם היא לא כל פנייה. שמערים משידוכים לחוכמת התורה של חתן, כתובר החובץ חיים שמותר לגלות את זה. וצריך לומר לחתן שהוא לא חריף, שהוא לא חכם וחריף, אלא תמים. כי אסור, אז לומר את זה, סליחה, שהוא לא חריף וחכם, אלא תמים, זה אסור. אנשים יפרשו שהוא שויתי בפתי, זה יגיע לו מזה איזה גדול. ולסיום רבותיי, חזקות יומית, בחשקה סתורי, רב משה מאוד חשוב לנגר זה צל, הוא בא שהרב שח, אמר רבי שמואל צ'צ'יק, אחרי החתונות, תקפיד תמיד כשאתה הולך מהבית, תלך עם חיוך. כשאתה בא הביתה, תבוא עם חיוך. תודה רבותיי, תמיד לצאת מהבית ולהיכנס אליו עם חיוך על הפנים. עד כאן דברנו אליהם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, ושבת.